תפארת כ"ג. ואלה דברי דוד האחרונים נאום דוד בן ישי יונום הגבר הוקם על משיח ונעים זמירות ישראל רוח אדוני דיבר בי ומילתו על לשוני אמר אלוהי ישראל דיבר מושל באדם צדיק, מושל ירד אלוהים, וחור בוקר, יתרח שמש, בוקר לא עבוד, מנוגע ממטר, דשא מארץ, כי לא כן ביתי, עם אלקי, שם לי, ארוחה וכל שמורה ככל אישי וכל חפץ כי לא יצמיח ובליעל קוץ מונד כולם כי לא ויד ואיש יגע בהם עם הלברזל בעץ חנית ובעץ שרוף ישרפו בשבת. טוב, פרשייה שכתובה בלשון גבוהה. אם חשבנו ששירת דוד טובה בלשון גבוהה, אז יכול להיות גבוה מעל גבוה, והפסוקים קצת עמומים. ננסה להבין כפי כוחנו. קודם כל, מדובר פה על נבואה, כן, רוח השם דיבר בי. אם תהילים נאמרו ברוח הקודש, אז כאן מדובר על נבואה, וזו הנבואה היחידה של דוד שנכתבה. זה לא אומר שזו הייתה הנבואה היחידה שהוא זכה לה, אבל היחידה שנכתבה, וזו הייתה גם נבואתו האחרונה, כן, ואלה דברי דוד האחרונים. זה לא אומר שהוא אמר את זה 5 דקות לפני פטירתו, אלא זו הנבואה האחרונה שהוא זכה לה בחייו, כמובן בסוף דרכו, אבל לא ידוע כמה זמן לפני מותו. אז אומר דוד, כן, נאום דוד בן ישי, שהוא הגבר, הוא קמעל, שהקדוש ברוך הוא הקים אותו להיות מלך, להיות משיח אלוהי יעקב, נמשח בשמן על ידי שמואל במצוות השם. ונעים זמירות ישראל, רגילים לפרש את זה, ככה גם היום רואים את זה, שדוד הוא הנעים והמשובח שבכל מזמרי הזמירות בישראל, כן, ספר תהילים, זה הספר של דוד, הוא הטוב ביותר, הנעים ביותר בכל מזמרי הזמירות בישראל. לא נשכח שעבדי שאול אומרים לו, יש בן לישי בית הלחמי, יודע נגן וכו'. כלומר, דוד היה מאוד מוזיקלי. אנחנו רואים גם בדברי הימים שהוא בעצם הקים את התשתית ללוויים המשוררים במקדש. יש פירוש אחר אפשרי, שזמירות ישראל זה כינוי לקדוש ברוך הוא. מופיע 3 פעמים בתנ״ך, כי עוזי וזמרת, יה או יה השם, זה מופיע בשירת הים, זה מופיע בישעיהו, זה מופיע בתהילים. אז הקדוש ברוך הוא שאליו אני מזמר, כן, הקדוש ברוך הוא עוזי וזמרתי, הוא הכוח שלי ואליו אני מזמר. ודוד הוא נעים, דהיינו הוא אהוב על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא זמירות ישראל, שישראל מזמרים לו. כמו שאול ויונתן הנאהבים והנעימים, כן, נעים זה מקביל לאהוב. לפי הפירוש הראשון, דוד הוא נעים זמירות ישראל, הנעים שבמזמרים, המוצלח שבמזמרים שבישראל. לפי הפירוש השני, דוד הוא אהובו של הקדוש ברוך הוא, שנקרא זמירות ישראל, כמו ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, ביטוי מאוד. דווקא הפירוש השני, נראות שאולי היום פחות קרוב לעולם הביטויים שלנו, אבל הוא נראה לי יותר מכוון לפשט. כן, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, אז גם כן נעים זמירות ישראל, זמירות ישראל זה כינוי לקדוש ברוך הוא, ודוד הוא נעימו ואהובו. אז
אם הוא מציע דבר כוונה שזה אומר,
לא הבנתי.
אז אם הוא מציע דבר כוונה, עוד וזמרת, ים כאילו, עכשיו שם זמרת או איבה, אם לא עבדת את זה, קצר אותם, עוד אותם, זה יהיה לישוע,
אפשר לפרש את זה לשון זמיר, ואפשר לפרש שעוזי וזמרתי, הכוונה הוא עוזי ואליו אני מזמר, הוא היה עוזי ואליו אני מזמר. אפשר לפרש את זה גם לשון זמירה. איפה זה כתוב בתהילים, עוזי וזמרת יה? סתם, שמתי לי את זה. כן, איך הפסוק? גם ואיני לישוע? טוב, בסדר. טוב, רוח השם דיבר בי, כן, הנבואה להבדיל מרוח הקודש היא משתלטת על הנביא. כן, ראינו פרשת שבוע, את אשר ישים השם בפי, אותו ישמור לדבר, או ישמע את הכל מי דבר אליו. טוב, שם זה, כלומר, אני אומר, מה, אני רק צינור, רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. זה לא דברים שלי, זה דברים שהם בהתגלות עליונה. דיברנו אתמול על עיקרון שנקרא משמש עצמו ואחר עמו. אז גם כאן זה קיים בדרך כלל בשירות, זה מאוד נפוץ, רק פה זה הפוך, כאילו העלי של דיבר צור ישראל משמשת גם את לי אמר אלוהי ישראל. כן, לי אמר, בדרך כלל הרי זה בתחילת הפסוק, וזה משמש גם את הספר, לא רק את הרשע. פה זה בספר, צריך לגרור את זה אחורה. לי אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, ומה הוא אמר לי? אני רוצה שאתה תהיה מושל באדם, באדם זה שם קיבוצי בבני האדם, אבל איזה מושל אתה תהיה? אתה תהיה מושל צדיק, ומושל שמה שמדריך אותו זה יראת אלוהים. כן, והיא דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. כלומר, הקדוש ברוך הוא בעצם הנחה אותי וציווה עליי להיות מושל שנוהג בצדק ונוהג ביראת אלוהים. זו הייחודיות של דוד לעומת שאר המלכים. בדרך כלל מלכים הם המולכים. דוד בעצם ממליך את הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, הוא עבד השם. ומלכותי, אמר לי השם שמלכותי נמשלת לאור בוקר שבו זורחת השמש, בוקר ללא עבים, ללא עננים, כן, בוקר בהיר, בוקר לא עבות, מנוגה, כן, בוקר שמאיר ממטר דשא מארץ. כלומר, שוב, הסגנון הוא קשה, אבל כנראה שהכוונה היא שבלילה ירד הרבה גשם, ואז ממילא הבוקר הוא לא עבות, השמיים התבהרו בבוקר, ואחרי הגשם צריך את השמש, הצמחים, האדמה הרבויה בעצם מצפה לשמש לגדל ולצמח. אז מלכות דוד נמשלה לכזה בוקר יפה, האוויר נקי, ציפורים מצייצות, השמש מחממת, מאירה, מגדלת את הצמחים, אחרי שהם קיבלו מטר בלילה. כן, ומנוגה, כנראה הכוונה היא ברשע, המלכות שלו היא כמו אור בוקר. בספר המלכות שלו היא יותר מהאור, יותר מהנוגה שבא אחרי המטר עם כל היופי שלו והתועלת שהוא מביא לעולם. מלכות בדוד היא עוד יותר מזה. יש בתהילים לשלמה, צדקתך למלך, שם דוד מתאר את מלכות שלמה בביטויים די דומים. יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. להיות למד משהו, השם. אבל זה ביטויים שנראה שהם קצת שאולים מהנבואה הזו. דוד חיבר את זה מזמור. למד? עין בית. טוב. פספוס של 40 מזמורים. כן. לשלמה אלוהים משפטיך למלך תן וכו'. יראוך עם שמש, ירד כמטר על גז, כרביבים זרזיף ארץ. כן, הצדיק נמשל לשמש שבא אחרי הגשם, ורוב שלמה יהיה עד בלי ירח, דיינו יותר נצחי מהירח. כלומר, עם כל הגדלות של השמש והירח וכו', מלכות בית דוד יותר מהם, הנמשל יותר מהמשל. כן, יהי פיסת בר בארץ וירעש כלבנון פריוד, היינו השמש אחרי הגשם עם הצמיחה, לפני שמש ינון שמו וכו'. מה כתוב בסוף בסוף בסוף? קלות תפילות דוד בן ישי. כלומר, אלה דברי דוד האחרונים. זה מתאר את מלכות דוד, אבל בעיקר את מלכות שלמה. כבר השבח הגדול של דוד, דוד הוא המלך הראשון שאנחנו מכירים שמוריש את מלכותו לבנו, הקדוש ברוך הוא קוראת איתו ברית עולם. נחזור למזמור שלנו, יש גם בירמיה, רשמתי לי, זה בירמיה. ירמיה למד ג', אולי זכרתי את הלמד עם ירמיה. ירמיה למד ג' כף. אם תפרו, כן, כה אמר השם, אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה, ולבלתי היות יומם ולילה בעיתם, גם בריתי תופר את דוד עבדי, מיות לו בן מולך על כיסאו, אשר לא יספר צבא השמיים ולא ימד חול הים, כן הרבה את זרע דוד עבדי. כלומר, הדברים הכי בטוחים בטבע והכי מועילים בטבע, הם מתגמדים לעומת התועלת והנצחיות של מלכות בית דוד. כי לא כן ביתי עם אל, דהיינו עם כל הכבוד לשמש שהיא דבר נצחי וטוב, הקדוש ברוך הוא אומר לי שהברית בינינו היא גבוהה יותר מכל חוקי הטבע. כי לא כן ביתי עם אל, אלא למעלה מזה, כי ברית עולם שם לי, הקדוש ברוך הוא קראתי איתי חוזה מפורט, מדוקדק, כן, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם או שימה בפיהם, כוונת תסביר להם את זה, כשולחן הערוך, כדור שאנחנו כתב פה חוזה מפורט, כי ברית עולם שם לי, ערך אותו, ושמורה זה נצחית, הברית הזו היא מפורטת, ערוכה וכל, לכל פרטיה, והיא נצחית, וככל ישעי וכל חפץ, כי לא יצמיח, זה כבר כנראה עובר לפסוק הבא. מר דוד אומר שתקוותי, ש... לעומת מלכותי שהיא נמשלת לשמש שמצמיחה וכו', אבל שלא יצמח הבליעל, הרשע לא יצמיח, אלא יהיה כקוץ מונד, כקוץ שנעקר, כולם, כל אנשי הבליעל, כל אחד מהם יהיה כקוץ שנעקר. ואיך עוקרים את הקוץ הזה? כי לא ויד ייקחו, בגלל שהוא דוקר, אלא מי שרוצה לגעת בקוצים ואיש יגע בהם עם מלא ברזל ועץ חני, צריך לקחת איזה כלי שעשוי מעץ של חנית עם ברזל, איזה חרמש או משהו כזה, ולכסח, לכרות את את הקוצים, ואחרי שהוא קורט אותם בכלי ולא ביד כדי שלא ייפגע, הוא שורף אותם באש בשבת, כנראה עד שהוא משביט אותם, עד שהם כבר לא נמצאים בעולם. דוד כנראה מדבר אל אויביו כאן, שזו זה ישעו וחפצו, כי כל אנשי הבליעל אויביו לא יצמחו מאותה שמש, אלא יהיו כקוץ שנעקר ונשרף. יש שמסבירים שדוד אולי מדבר אפילו על מי מבניו שלא ישמור את הברית, כמו מנשה ואחז, היו גם כאלה. אז דוד אומר שבריתי עם הקדוש ברוך הוא, כאילו ביתי שקראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, זה רק למי שהולך בדרכי, ומי שלא, אז הוא עושה לו מי שברך. איך? מי שרוצה לגעת באותם הקוצים ולהניד אותם ממקומם, לא ייגע בהם, כי לא ויד ייקח, הוא לא ייקח אותם ביד, אלא הוא צריך להצטייד, כן, עם מלא ברזל, יצטייד בכלי, באיזה כלי שהוא עם ידית של עץ ולהב של מתכת, ואחר כך הוא שורף אותם עד שהוא משביט אותם לחלוטין. כל אישי וכל חפצי הוא, כן, אני, מה שאני מצפה ומה שאני חפץ, כי לא יצמיח הבליעל, אלא יהיה כקוץ, כולם יהיו כקוץ מונד וכו'. נכון, הוא לא מדבר בגוף שלישי, אבל הוא אומר רוח השם דיבר בי ומילתו על לשוני. כלומר, זה בעצם כאילו זה כמו זה אני מדבר, אבל אני מרגיש שכן, לכן אמרתי אשר ישים אלוהים בפי אותו ישמור לדבר, כאילו באמת דוד מדבר, אבל בעצם הקדוש ברוך הוא מדברר אותו, הוא לא, להבדיל מרוח הקודש. רוח הקודש זה שאדם זוכה להשראה, אבל האישיות שלו, זה עובר דרך הכלים של האישיות שלו, הוא מרגיש שזה סייעתא דשמיא גדולה. לא טבעית, אבל בעצם זה הוא. נבואה, זה, האדם הוא ממש צינור, הוא מתבטל כאילו ל... אבל נכון, ש... אני אגיד לך למה, בגלל שפה הנבואה עוסקת בדוד, הוא נושא הנבואה, זה לא כמו שהקדוש ברוך הוא שולח את ירמיה ליושבי ירושלים, או את יונה לנינווה. פה דוד מקבל את הנבואה, והוא גם, הוא גם הצינור, הוא גם הבריכה בסוף, שאליה אמורים להישפך מהצינור, לכן זה בא בגוף ראשון. טוב, פרשה קשה, כאילו בסגנון שלה, בזה, זה סגנון שירי וגבוה, אני מקווה ש... לפחות הנושאים הובנו. בסדר. ראינו לפני שירת דוד... אני לא יודע אם עד כדי... לא יודע. הנבואה הזו היא... יכול להיות, תלוי. יש הבדל בין הנביאים גם. פה הסגנון הוא גבוה במיוחד, אני חושב. אבל בסדר. לפני שירת דוד ראינו את ה... ארבע מערכות של דוד וגיבוריו כנגד הפלישתים. כעת נראה תיאור של עוד כמה מערכות אגב המניין של גיבורי דוד. היינו מזכירים גיבור מסוים, מזכירים איזו הצטיינות בקרב שהוא הצטיין, ושוב, אמרנו כבר שהפרשיות האחרונות הן מעין נספחים כאלה לספר, זה לא שזה אירע כעת, אלא מונים את גיבורי דוד ומציינים כל מיני דבר, כל מיני דברים שהיו בעבר. מה, שלפני שירת דוד? נראה ככה, כן. נראה שזה מקבץ כזה של... לא שזה רע כעת, או אין הכרח על כל פעמים לומר שזה רע כעת. העירו פה שבוע שעבר יפה, יזהר, אני חושב, העיר, שכמו שגם בספר שופטים, יש לנו שני נספחים ש... פסל מיכה ופילגש בגבעה, שבכלל לא ברור שהם היו בסוף ימי השופטים וכו', אלא לפני שסוגרים נושא, אז עוד נקודות לפני סיום. גם המגפה, כן, היא נספח מצד זה שלא ברור שהיא הראה כרונולוגית דווקא אז. כן. טוב. בואו נקרא... עד איפה נקרא? עד סוף פסוק י"ז. אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, יושב בשבט תחכמוני, ראש השלישי, עדינו העצני, על שמונה מאות חלל, ואחריו אלעזר בן דודו, בן אחוחים, שלושה גיבורים עם דוד. וקם היה פלישתים, ותדבק ידו אל החרב, ויעש אדוני תשועה גדולה, והעם ישובו אחריו, ואחריו שמע בנגה הררי, ויאספו פלישתים לחיה, ותגשם מלכת השדה מלאה עדשים, ועדס פלישתים, ויקצה בתוך החדם, ויצילה ויער, ויעז אדוני תשוע גדולה, וירדו שלושה מהשלושים ראש, אל מערב עדולם, וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים, ודוד ומצב פלישתים אז בפחם, ויתווה דוד מי ישכם עם מים מבור בית לחם אשר בשער, ויבקעו במחנה פלישתים, וישבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסור ולא אבא לשתותם, ויסך אותם לאדוני, ויאמר חליל. שלושת הגיבורים הראשיים של דוד היו, הראשון היה יושב בשבט תחכמוני, והוא היה ראש השלושה, שמו גם היה עדינו העצני, כינויו היה עדינו העצני, והוא עורר את חניתו על 800 חלל בפעם אחת, דיינו בקרב אחד הוא הרג 800 פלישתים. בטח ידוע לכם שבבבלי בבבא קמא חזל דורשים את הפסוק הזה על דוד עצמו, שהוא ראש הסנדרין, יושב בשבט במושב הדיינים, והוא תחכמוני, והוא מעדן עצמו כתולעת בלימוד תורה ומקשה עצמו כעץ כשהוא יוצא לקרב. יש ירושלמי שדורש את הפסוק הזה על יואב, אז ולכן אנחנו נשאר עם הפשט. כשנלמד בבלי או ירושלמי אז נסביר מה עומד ביסוד הדרש, אבל בכל אופן כאן נצמד לפשט, שהיה אדם שנקרא יושב בשבט תחכמוני, בדברי הימים הוא נקרא במקבילה בדברי הימים יושבעם בן חכמוני. בסדר? ראש השלושה, הרי יש שלושה, כן, סיימנו בפסוק י"ז, אלה עשו שלושת הגיבורים, אז הוא היה הראשון לשלושה, לשלישיית הגיבורים הבכירה של דוד. ואחריו אלעזר בן דודו, בן דודו זה לא בן אחי אביו, אלא דודו זה השם של אבא שלו, והראיה היא דברי הימים א' כפזיין ד', הנציבים שהיו לדוד, דברי הימים א' כפזיין, פסוק ד', ועל מחלוקת החודש השני דודי האחוחי, אז זה לא, כן, בן דודו, זה לאבא שלו קראו דודו או דודאי. אז אחרי עדינו העצני, איך? פה הכתיבו דודאי, נכון, נכון. כמו הקרי בדברי הימים, נכון. אז הוא היה בין שלושת הגיבורים שהיו עם דוד כאשר הם חרפו נפשם להילחם בפלישתים, או אפילו חרפו את הפלישתים לפני היציאה לקרב, כמו שגוליית מחרף את דוד באלוהה, ודוד גם יודע להחזיר לו. אז הפלישתים נאספו שם למלחמה, ויעלו איש ישראל, לא נעים לומר, אבל כל איש ישראל בורחים מהמערכה. כשהם רואים את הפלישתים עולים למלחמה, משאירים את דוד עם שלושת הגיבורים בשטח, וכולם מתעדים. הוא קם אל עזר, הגיבור השני, ויח בפלישתים עד כי יגעה ידו, ותדבק ידו אל החרב, כי כשאתה בתנוחה אחת הרבה שעות ועוד אדם זורם וגם נקרש, אז כבר אי אפשר, צריך אחר כך איזה פלייר כדי לחלץ את החרב מתוך היד. כן, אם עדינו העצני יקרא 800 איש בפעם אחת, אז זה בכוח, זה לא ללחוץ על ההדק, לפחות את ההדק, זה בחרב, זה עבודה קשה. ויעש השם, מה? למה לא הגיוני? הגיוני מאוד. הרבה שעות בשמש, הכל מתמלא דם. מה, היו גיבורים? היו גיבורים, גיבורים של דוד, למה לא הגיוני? דם? כן, כן, אני מבין, בסדר, בשביל זה הוא היה גיבור. הוא היה גיבור. ויעש השם תשועה, לא, לא, לא. לדעתי הוא הרג, זה גבורתו, הוא לא איזה ראש יחידה. הגיבורים כאילו זה גבורה אישית שלהם. היה. ויעש השם תשועה, היום אנחנו אנשים קצירי ומריע, אנחנו אנשים חלשים היום, גופנית, כן. ויעש השם תשועה גדולה ביום ההוא, והנה העם שנעלם פתאום הגיע, והעם ישובו אחריו אך לפשט. הוא הרג את כולם לבד, כולם רק באו אחריו לפשט את החללים מהמדים והמחלצות והכלי הזין וכו'.
אבל היו גם כמה קילומטרים גמרו ביום אחד.
נכון, כן, בטח. עשרות קילומטר ביום אחד, אם לא יותר, במרדפים וכו'. כן, היו אנשי שטח עם גבורה גדולה ועוז. ואחרי אלעזר היה שמע, וכאשר הפלישתים נאספו לחיה, חיה זה וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים, סוף פסוק י"ג, חיה זה איזה גדוד שפושט לעומת מצב פלישתים שזה מחנה נייח. אז ויאספו שם פלישתים לחיה ותהי שם חלקת השדה מלאה עדשים. דברי הימים כתוב שהייתה מלאה שעורים. והעם נס בפני פלישתים. פלישתים הייתה להם שיטה, נתנו לעברים לזרוע בדמעה, והפלישתים היו באים לקצור ברינה, ולפעמים הם אפילו לא קצרו, הם חיכו עד שהגרנות כבר יהיו, כל העדשים או השעורים יהיו בערימות, ואז רק צריך לעלות ולבזוז את הכל, כאילו פשוט להפחיד את החקלאים, כמו בדיוק, כמו שהרב ליאור נוהג להגיד, שהם לא מקפידים שלא ללך 400 ולא נטילה, ידו בכל ויד כל בו, כל הזמן מפה ומשם, לקט שכחה ופיעה, אבל כך הם היו עושים, והחקלאים פשוט היו בורחים, ועולים עם הצון גם, לאכול גם את הקש, לא רק את היבול וכו'. והעם נס מפני פלישתים, והוא שמע מתייצב בתוך החלקה, ומציל אותה, ומכה את פלישתים, והשם, הנה תשובה גם איך הם הצליחו, ויעש השם תשועה גדולה, וירדו שלושה מהשלושים ראש, כנראה אלה שנזכרו לעיל, כן, עדינו העצני ואלעזר בן דודו ושמה בן אגה, והם השלושה האלה היו ראש לשלושים שעוד ימנו. יכול להיות שכל אחד מהם היה שר עשרה על הגיבור, על שלושים הגיבורים של דוד. נדבר בזה שנגיד מה ראש השלושה. כן, בסדר, הוא הראש לשלושה. טוב, נגיע לשם, נראה, לא נענה על זה. בדברי הימים יש עוד 16 מעבר ל-37, אבל כנראה שה-30 הראשונים שנזכרו, הם הביאו איזו חטיבה מסוימת. כל פנים, הם בזמן קציר באים אל דוד שנמצא במערת עדולם, וירדו, כי הם כנראה מגיעים מכיוון בית לחם, ויורדים לדוד שמסתתר בשפלה במערת עדולם, וחיית פלישתים, שוב המחנה הנייד של הפלישתים, חונה בעמק רפאים, שהוא העמק שבין בית לחם לירושלים. ראינו של דוד היו שם קרבות גדולים בבחיים ובעמק רפאים נגד הפלישתים, ודוד נמצא במצודה, כנראה באיזושהי מצודת סלע, איזה מקום שאי אפשר להשיג אותו, ומצב פלישתים, החיל הקבע שלהם יושב בבית לחם, ודוד נמצא במצודה באזור עדולם, והוא מתאווה, מתגעגע למים של בית לחם. זה לא כמו היום שכולם שותים מהמוביל הארצי, אלא כל אחד אהב את המעיין שטעם שונה למים של כל עיר. אז דוד נתקף ככה בנוסטלגיה, והתאווה דוד ויאמר, מי אשכני מים מבור בית לחם אשר בשער בית לחם? הוא לא התכוון שיביאו לו, רק אמר, הלוואי והיינו זוכים, והגיבורים שלו היו כל כך נאמנים לו, עד שהם לקחו את זה ברצינות, את הבקשה שלו, והם בוקעים במחנה פלישתים, דהיינו פושטים מעבר לקווי האויב, שואבים מים מבור בית לחם אשר בשער, כן, הכתיב פה הוא באר, והקרי הוא בור. בור זה מים מכונסים, מגשמים, באר זה מעיין, נובע לבריכה, כן, משהו כזה. כתוב בארות שם בתחילת ירמיה. טוב, בסדר, לא ברור לי פה אם זה בור או באר, עם מעיין או בור, נראה שזה יותר מעיין, נראה יותר מעיין, כי יש לו טעם ייחודי, כן, וגשמים הם די דומים בכל מקום, אולי רק הסיד נותן להם טעם שונה, בור סבוד. אז הם מביאים מים לדוד ולא אהבה לשתותם, והוא ניסח אותם להשם, כמו שמצינו גם אצל שמואל, וישפכו מים, נכון, שאנחנו כמים הניגרים לפניך בזמן מלחמה. ואומר דוד, הוא מסביר את מעשה, הוא חלילה לי השם עשותי זאת, אדם האנשים ההולכים בנפשותם אשתה, כאילו זה לא מים, זה אם אני אשתה את זה, זה כאילו אני שותה דם, שאנשים סיכנו את נפשותם, ולא אהבה לשתותם. ורואים את הניקיון כפיים של דוד, הוא לא היה מוכן כאילו להנות ממשהו שגיבוריו הסתכנו בו. אלה עשו שלושת הגיבורים אלה שהזכרנו, יושב בשבט שהוא עדינו, אלעזר, והשלישי שמע. הם התאכזבו, אני מניח שהם התאכזבו שהוא לא שתה, אבל הוא רצה להראות להם כאילו שזה לא מעשה שקול. הוא רק ככה, הוא התגעגע לבית לחם, לעיר ילדותו. לא, דוד כאילו הרגיש שמוסרית אסור לו לעשות, אסור לו כאילו, הם עשו מעשה שטות, ואם הוא ישתה מזה אז הוא כאילו מיישר איתם קו, הוא מצדיק את המעשה, זה לא היה נכון. אז ניסח את זה לפני השם, הוא לא שפך את זה לביאור, ניסח את זה לפני השם, זה יותר חשוב. מה? כן, נכון.
מה הוא עשה
בפועל שמוסר? סתם שפך את זה? כנראה על איזה מצבע או אבן, מצבע או משהו כזה.